שבת הדשמיה, שבת פרשת בחוקותיי, ושיעור יהיה לעילוי נשמת מרי אבא רבי ציון בן יהודה ודאולת, לעילוי נשמת מרדכי בן קלרה ויעקב, הרצל בן עמליה ואליעזר בן מנשה, וכן לעילוי נשמת הרבנית ברנה בת גולדה רחל, הרבנית מיקלה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל ושלם, יעקב בן זולה, אלתר ברוך בן שרה, שושן הרות בת רוכתה קפי ומדלן אתו בת מחוד. עכשיו אנחנו ככה, הפרשה הזו היא פרשה שמסיימת את סדר ויקרא, וגם היא מבחינת הזמנים אנחנו מתקרבים לסוף ימי הספירה. אני להרגיש שהיום ספרנו 8-30 יום לעומר, ככה כבר נשארו לנו עוד 11 יום לספור, זה לא הרבה, וצריך לעשות את כל המאמץ עכשיו לבנות את הכלים לסוף את האור של מתן תורה, האור של שבועות, בכלים זכים, בכלים מזוקקים. אז ננסה לראות את הדברים בפרשה, ואני מקווה בסייעתא דשמיא שנצליח, זה לא יהיה פשוט. הפרשה פותחת: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. בטח הפרשה, העולים הראשונים זה כולם שמחים לעלות, ראשון, שני, כולם שמחים לעלות, זה ברכות נפלאים, דברים נפלאים. אבל ההמשך בשלישי, מי שעולה בשלישי בדרך כלל הוא לא כל כך רובה נחת, כי שם יש דברים שנראים לפחות על פני הדברים הפך הברכה,
וכמה ארוך,
וגם זה החלק היותר ארוך בפרשה. ובחלק הזה אנחנו מוצאים הרבה פעמים את הביטוי, הרבה פעמים זה לפחות למעלה משבע, אבל שבע פעמים את הביטוי קרי, ויותר פעמים, 9 או 10 פעמים, את השורש ריק, ריש י' קוף, כמו ותם לריק כוחכם והריקותי, כן, יש בזה את המילה ריק, שזה גם אותיות קרי. והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, שאומר יכולים להציל, דברים באמת דברים קשים, ונראה איך כל הדברים בסופו של דבר מתחברים לספירת העומר. אני דווקא היום רוצה לפתוח, אבל בקריאת טקסט שהוא רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון הגדול מקרלין, בעל בית אהרון, יש לו ספר שנקרא בית אהרון על התורה, על הפרשיות, והייתי רוצה להתחיל, אם בחוקותיי תלכו, דווקא ממה שהוא כותב. והוא אומר ככה, אני לא מכיר הכל, אבל כדאי להקשיב למשהו. עוד יש לומר, אם בחוקותיי תלכו. מה השאלה? השאלה לא, היא די ברורה, גם המפרשים שואלים אותה, מי שעובר על, לא רשי, אבל מי שעובר על המפרשים, אז המפרשים שואלים, מה זה, מה הפשט של אם בחוקותיי תלכו? טוב, אם את חוקותיי תקיימו, אם חוקותיי תשמרו, בסוף אז תלכו. מה הביטוי של למה הולכים? זה שהיום אתה משתמש בביטוי ללכת על פי החוק, זה בעקבות זה שכתוב פה, אם בחוקותיי תלכו. אבל לכתחילה, מה העניין? חוקות צריך לשמור, צריך לקיים, זה מצוות, מצוות שהן בהן טעם, זה החוקות, זה כבר מסביר חברים הפרשים שחוקות ומצוות שהן בהן טעם, אז גם אותם אתה צריך לקיים, גם אותם אתה צריך לשמור. בסדר, הבנתי את זה, אבל למה תלכו? אומר הבעל בית אהרון, אומר ככה: עוד יש לומר אם בחוקותיי תלך בזכור את השם הוא לשון הליכה, ונוכל לומר כי לשון חוקה משמש בשתי לשונות. ההסבר: כי יש שתי חוקות שצריך כל איש ישראל ללכת בהן. אחת חוקה מלשון חוק, שהיא גזירת המלך, ולא טעם, רק באמונה. אז את הביטוי חוק, הביטוי חוקה, חוק, חוקות, יש שני מובנים. המובן הראשון זה המובן המוכר על פי המפרשים, שזה לקיים מצווה שאין לה טעם ואתה לא יכול להשיג את הטעם בדעתך. אתה צריך לקיים אותה למרות שלא משיג את הטעם. גזירת מלך, ולא טעם. איך אתה בכל זאת מקיים משהו שאתה לא, לא תופס אותו בדעתך ולא מכיל אותו?
אמונה.
אמונה, בדיוק ככה. הוא אומר, רק באמונה. איך אתה מקיים את זה? רק באמונה. אבל זה הלשון האחת של חוק. מה הלשון השני? הוא לשון חקוקה. חוק מלשון חקיקה. או שחוקקים משהו בסלע. עושים, מגרדים את הסלע, ומה שאתה, האות שאתה מגרד בסלע, היא נקראת אות חקוקה בסלע. חקוקה, לשם חקוקה והתחשבות, כמו שכתוב, כמו שאמר אדוני מורי, זאת קל, תירוש, וחוק בשערו שם. יש פסוק שאומר, וחוק בשערו שם. אז חוק בשערו שם שם, זה הכוונה שאתה חקקת משהו בסלע, חקקת בבשר. נכון? הוא לשון התקשרות, זה אומרים בברית, כי זה, אתה חוקק בגוף של, ה, של הבן הנולד את האות של הקדוש ברוך הוא. לכן זה כך חוק. כי צריך לעשות המצווה בהתקשרות להשם. וכשמקשר עצמו להשם על ידי המצווה, בוודאי תואם איזה טעם וטענו גדול, עד שיוכל להבין סודות טעם המצווה. עכשיו, בעל הבית אהרון קושר פה את שני הטעמים. הוא אומר, אתה מתחיל לקיים את המצווה בלי טעם, רק באמונה. אבל כשאתה מקיים את המצווה שלא ב, לא באמונה, אבל אתה מקיים אותה באופן שהיא נחקקת בתוכך, בדבקות, באמונת דביקה, אוקיי? אז אתה זוכה לטעם המצווה. אתה זוכה לטעום את הטעם, זה גורם לך... זה גורם לך טעם ותענוג, הוא קורא לזה. ממילא אתה רוכש דעת, וכשאתה לומד את טעם המצווה עכשיו, כי קודם לא ידעת, לא ידעת משהו, ועכשיו אתה יודע משהו. זאת אומרת, זה תוספת בכל הרמות, מגימל ראשונות, בחוכמה, בינה, דעת, ועד הסוף. אבל התנאי זה שאתה מקיים קודם באמונה. אתה לא מקיים בגלל שאתה מצפה לקבל תענוג, אתה לא מקיים בגלל שאתה מבין, אתה לא מקיים, אתה מקיים כי אתה חייב לקיים. אני לא מבין למה, לא מבין את הטעם של המצווה הזו, זה מצווה ללא טעם, אבל אני מאמין בהשם, מאמין שהמצוות ניתנו על ידו, מאמין שזו הדרך לעבור את העולם הזה, זה לקיים את המצוות כפי הוראת הבורא, אני מאמין בזה. עכשיו אני מקיים, ואני מקיים את זה בדבקות. ככתבה, כלשונה, על פי הדקדוק, ואני מאדר. ואז אני רוכש את הטעם, אני רוכש את הדעת. ומה שמקיים יותר המצוות של הקדוש ברוך הוא, זה מקבל יותר תענוג ודבקות, וזה נקרא הולך.
כלומר, אהבה בא אחרי העירה?
ודאי, ודאי. וזה נקרא הולך, כי יש בזה הליכה שהולך בכל פעם יותר ממדרגה למדרגה. עכשיו הטעם שהשגת, שקיימת באמונה, הוא הופך להיות דבר ידוע, גלוי. אבל עדיין יש באותו חוק או באותה חוקה טעמים שעוד לא השגת. פה שימו לב שהמילה טעם זה גם הסבר, נימוק, הבנה, וגם טעם כמו טעם ערב לכך. משום שדברים שאדם מבין הופכים להיות טעימים אצלו. הם הופכים להיות טעימים. כשאדם אויב זה כשאדם לא מבין משהו. זה אויב. אויב זה מישהו שאני לא מבין אותו. אם הייתי מבין אותו והוא היה מבין אותי, לא היינו מבין. נכון? זה פשע. אדם שונא מתמטיקה. מתי הוא שונא מתמטיקה? שהוא לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא מבין מתמטיקה, אז הוא שונא מתמטיקה. מה קורה כאשר הוא מתבגר? אני שמעתי פעם שמתמטיקה זה עניין לבגרות נפשית. זה מצא לכם בעיניי, כי זה בדידי אבא עובדה. אני לא ידעתי מתמטיקה, סניתי מתמטיקה. לימים לא יודע איך פתאום הסתדר לי. אהבתי. אהבתי, תלוי במורה. אני לוקח אחריות על עצמי בעניין הזה. זה אויב. ואוהב זה כשאתה מבין, כשאתה מבין מישהו. מה זה בני זוג שהם אוהבים זה זה? מה פשט שהם אוהבים זה זה? הם מבינים אחד את השני. היא מדברת איתו בחיתים, הוא עונה לה בחיתים. היא לא מדברת איתו, אומרת לו, בוא נצא, בוא נלך טייל. הוא לא חושב שהם מתכוונים אחרי של לצאת לטרק בחרמון. היא אומרת לו, בוא נצא את זה, הוא מכניס את הארנק לכיס והולכים לקניון. הוא יודע בדיוק מה צריך. לא משנה איזה, העיקר שייתן כסף. הוא צריך להבין על מה היא מדברת. והפוך. והפוך. זה עניין של להבין. כשאתה מבין משהו, אז נוצרים יחסים של אהבה. כשאתה לא מבין, קשה לאהוב. אז אתה נזקק לאמונה. אתה צריך לעשות למרות שאתה לא מבין, הסקת את הטעם הראשון, אחרי שעשית באמונה, הסקת את הטעם, זה הפך להיות טעים, עכשיו זה בתחום הידיעה שלך, עדיין בתוך המצווה יהיו טעמים שעוד לא טעמת, שעוד לא הבנת. תמשיך קיים באמונה, כי עכשיו ביחס ליתרת הטעמים שעוד לא הבנת ולא תפסת, זה עדיין חוק אצלך. ואז אתה עולה ממדרגה למדרגה, זה גדר של הליכה, התקדמות. הליכה זה לשון של התקדמות. וזה שנאמר בחוקותיי, שתי חוקות, כי מקודם עושה את המצווה, אפילו אם אינו מרגיש שום טעם ותענוג, יעשה בחוק הנעל, שיהיו חוק וגזירת המלך, ואחר כך הולך ממדרגה למדרגה, כמו שדיברנו, ויש בזה הליכה גדולה, מחוק הראשון והחוק השני, מהלך תק שנה, בדרך זה אינו דווקא לקטני ערך, רק הוא אפילו לגדולים, אדם יכול לחשוב, שהעצה הזו שהרב פה נותן, זה רק לאנשים כמונו, אני מדבר על עצמי, קטני ערך, שלא מבינים הרבה, אבל לרבנים הגדולים הרב גדול, רב עכשיו רב גדול, הוא חושב, אני כבר תפסתי, אני כבר הסלגתי, מה יש לי בדבר הזה? איפה עושה זה בחוקותיי תלכו? מה יש לי ללכת? לאן אני הולך? אני כבר תפסתי, הסלגתי את הטעמים. אומר פה הרב, גם הגדול בגדולים, מה שהוא חושב שהוא תפס, עדיין יש לו עוד המון טעמים שהוא לא חווה. עוד המון טעמים, כי אדם אינו תמיד בשווה. פעם האדם יגיע, פעם הוא אפילו גלחזין, אף על פי כן צריך לעשות רק מחמת חוק בלי שום טעם. לפעמים זה בא מהר, לפעמים זה בא בהגיעה, לפעמים זה לא בא. אדם צריך קיים לי שום טעם, רק מחמת גזירת המלך על עבדיו, וצריך ללך בזה הדרך בכל יום ויום. זה לא רק שלומדים פרשת שבוע, זה לא רק שלומדים חוק לישראל, זה לא רק שלומדים את ההלכה, זה מעשה יום יום, כל היום. ככה צריך קיים תורה ומצוות. אדם הולך, כאשר הוא מקיים את המצווה בדבקות מתוך אמונה, הוא הולך מחיל אל חיל. אנחנו גם אומרים, הולך מחיל אל חיל, משום שהחיל הראשון שהשגת הוא הבסיס לחיל הבא. זה ההבדל אגב בין הולך מחיל אל חיל ליורד מדחי אל דחי. עשיתם פעם את החשבון מה ההבדל בין חיל לדחי בגימטריה? בוא נראה, אני גם לזוכר את זה עד עכשיו. בוא נראה, חיל זה 48, נכון? חיל. דחי זה 34, נכון? דחי. דחי זה 22, וחיל 38. מה הפער ביניהם? שם הוויה, 26. בדיוק שם הוויה. זה הולך מחיל אל חיל, בהבדל הולך מדחי אל דחי. מה ההבדל? שם הוויה. אתה בדבקות להשם, זה הולך מחיל אל חיל. זה גם הליכה, לרדת זה גם הליכה. גם כשיורדים זה הליכה. זה התקדמות למטה. מתקדמים לאחור. אני בדקו אותי עכשיו בקלקולטור. כי כל בר ישראל עושה דבר יום ביומו, בתורה ותפילה ובהתנהגותו, וצריך לראות לילך ביום השני יותר, ובכל יום יותר ויותר. כי האדם נקרא הולך. זה ההבדל בינינו לבין המלאכים שנקראים עומדים. ואין שיעור לגדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שבכל מצווה יש את הקדוש ברוך הוא, אז אין שיעור למה שאתה יכול להשיג בכל מצווה. ובוודאי כאשר היא גזירת מלך, ולא טעם לדעת. אז הכל יש בה. וכשאדם משיג מעט חיות הבורא, ברוך הוא ברוך שמו, צריך לעבוד את השם בשמחה ובדבקות גדול יותר ויותר, וישיג יותר חיות הבורא. אתה יכול להמשיך פה. הרב פה מביא מדרש שאומר ככה, ואת מצוותיי תשמרו. כתוב בפסוק המלא, ואם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ועשיתם אותם. אז הוא מביא מדרש, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אמר רבי חמא בר חנינא, אם שמרתם התורה, מעלה אני עליכם, כאילו אתם עשיתם אותם. את מה אותם? את המצוות. לא שאתם קיימתם את המצוות. כאילו אתם המצאתם את המצוות. כאילו אתם ציוויתם את המצוות. שותפים למי? לבורא עולם. אמר רבי חנינא בר פפי, אמר להם, אם שמרתם התורה, הרי אני מעלה עליכם, כאילו עשיתם עצמכם. מה זה עשיתם עצמכם? ברדתם את עצמכם, שותפים של מי? של הקדוש ברוך הוא. יש לו עריכות בזה, אני לא רוצה להעלות אתכם עכשיו, אבל הדברים הם נוקבים, משום שאנחנו תופסים את הקיום של תורה ומצוות במקרה הטוב, במקרה הטוב. נגיד, נראה, פחדים, הקדוש ברוך הוא, לא רוצים להתעסק איתו, במיוחד כששימחו אותנו לחשוב שהקדוש ברוך הוא זה רצר המשמעת. במקרה הפחות טוב, במקרה היותר טוב, כן, זה באהבה, שאני רוצה לעשות את רצון האהוב, לא רוצה להחזב אותו, רוצה לעשות מה שזה. בדרך כלל זה משולב, אצל רוב בני אדם זה פשוט משולב, זה גם וגם, זה בסדר, יראה ואהבה. אהבה ואירה, כן? פעם זה אירת הרוממות, אירה גבוהה, אירה במקום גבוה. צריך ללכת ביחד, הכל בסדר. אבל, תראו לעצמכם שאנחנו, כמו לשון הזוהר הקדוש, משנים את תפיסת המצוות, ואומרים, המצוות זה עצות. עצות. אבל את העצות האלה, קיבלנו ממי שאמר והיה העולם, ממי שיודע הכי טוב מה נכון וטוב לנו. תראו לתוכן שעכשיו היה להבדיל אדם כזה, אדם שכל עצה שהוא נותן זה בול. הוא אומר עכשיו, אני מייעץ לך לא להיכנס לאוטו לנסוע, אתה לא שומע לעצה, לא עלינו ולא עליכם ולא לזה ישראל, תק תאונה. אני מייעץ לך עכשיו להניח תפילים. כשאני מניח תפילים, תקבל עוד שנה לחיים. תראו לכם שהיה כזה דבר. כן? נגיד צדיק כזה שאומר, אל תעשה הפעלה, ובאמת אתה לא עושה והכל פיץ, והילד יוצא בריא ושלם. צדיק שאומר, תראו לכם שהיה כזה דבר. נגיד רבי שמעון בר יוחאי בדורנו. תראו לכם שהיה חי רבי שמעון בר יוחאי בדורנו. אם רבי שמעון היה נותן למישהו מאיתנו עצה, היה עולה בדעתנו לא לקיים את העצה הזו? מישהו אומר לו, רבי שמעון לא מבין? סליחה, אני מבין יותר, אני לא עושה את משהו. זה לא היה עולה בדעתנו. היה בפתח המערה של רבי שמעון, בטח תור, מפה עד אילת וחזרה, של אנשים שבאים לקבל עצות, לא שותים קסמה בלי עצה שלו. כל עצה שלו, בינגו. עכשיו תראו לכם שפה יש לנו 613 עצות, זה אגב לשון הזוהר, הזוהר קורא למצוות בשני לשונות. פעם אחת קורא להם פיקודים, פיקודים, ופעם שנייה הוא קורא להם עצות. פשוט. תארו לעצמכם שאנחנו מקבלים עכשיו 613 עצות מבורא עולם. יש מישהו שיודע יותר טוב ממנו מה טוב לנו? יש מישהו שיודע יותר טוב ממנו מה נכון לנו? יש מישהו שיודע יותר טוב ממנו מה טוב לנו בעולם הזה ובעולם הבא? ודאי שלא. יש מישהו שבאחד על אחד, אם הקדוש ברוך הוא היה נגלה אליו, אומר לו, תשמע ידידי, אני מייעץ לך לקיים את ה-613 מצוות האלה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אני בוחר לעשות משהו אחר. תודה רבה, אתה מבין, אני יודע שאתה מבין, אתה בסדר, אבל אני מבין יותר. אני מחליט לא לעשות חלק, או חלק אני לא, זה לא עולה על הדעת. זה לא יעלה על הדעת עליו. אז כן, הייתה לנו התגלות כזאת, כמות שלנו עמדו כולם במעמד הר סיני, קיבלנו 613 עצות ממי שאמר בעיה עולם, מי שברא אותנו ומי שברא את העולם כולו. כל עצה כזו, בתוכה, יש חיות ממנו התברך. כל קומת האדם, תראה מצוות מורכבים מרמח מצוות עשה, ושסה לא תעשה. בדיוק כמניין עברי וגידי האדם. בדיוק. משום ש... מי שרצה יקרא את זה אחרי שם פה אצל הבעל בית אהרון, אבל זה מופיע גם במקומות אחרים. בחסידות זה מודגש מאוד, משום שזה לשון הזוהר, וזה מבוסס על לשון הזוהר, וכשאדם מקיים מצוות, הוא מכניס חיות לאיברים שלו. הוא בורא את עצמו, כאילו עשיתם את עצמכם, זה הכוונה שהוא בורא שסה גידים ורמח איברים רוחניים שהם שורשים שמחיים את הענפים. הענפים זה הגוף שלנו פה. אנחנו פה בעולם של תוצאות, בעולם הענפים. את השורשים, השורשים ניתן רק בעולמות עליונים, לא ניתן פה אצלנו. אבל בכל זאת ניתנה לנו גישה לשורשים. הגישה לשורשים זה תורה ומצוות. זה המצוות. כשאדם מטפל, כשהוא מקיים מצווה, הוא מטפל בשורש. הזוהר הקדוש בפרשה שלנו נותן דוגמה למצווה כזו, במצוות הצדקה, לדוגמה. אז אנחנו בדרך כלל קיים צדקה, או כי אנחנו מרחמים, אנחנו טובי לב כאלה, כן? אתה רואה מישהו מסכן, אתה רואה מישהו מח, אתה רואה מישהו שהוא... אז נטיית הלב זה להשלים לו אפילו במקצת איזה חיסרון שיש לו, בשביל להרגיש שעשית איתו מצווה. אומר הזוהר הקדוש, אומר, ועשיתם אותם, מהי ועשיתם אותם? מה זה ועשיתם אותם? כיוון דאמר תלכו ותשמרו, מהי ועשיתם? אז למה כתוב ועשיתם? הוא כבר אמר, הפסוק אומר, בחוקותיי תלכו ובכניסותיי תשמרו. אז מה זה ועשיתם אותם? אלא מן דאבד פיקודי אורייתא ואזיל ואורחוי, אלא מי שמקיים את מצוות התורה והולך בדרכיה, כביכול כאילו עבד ללעילה. כאילו שהוא עשה אותו למעלה. עכשיו, עבד ללעילה זה קאי, חז שלום, אפשר לחשוב שהוא עשה את הקדוש ברוך הוא, חז ושלום, אבל לפחות את עצמו הוא עשה למעלה. אותו, את עצמו, הוא עשה למעלה. מה אפשר שהוא עשה למעלה את עצמו? הוא טיפל לעצמו בשורשים, הוא ברא לעצמו רמח מצוות, רמח איברים ורוחניים שמשפיעים על רמח האיברים הגשמיים. הוא ברא לעצמו 365 גידים שמשפיעים על שצה איברים שבגידים שבגוף שלו. הוא טיפל בשורשים. ועל מצוות הצדקה הוא אומר ככה זה, המי אני חשוב כמת. מדוע אני חשוב כמת? מה הייתה מה בגין זה? הוא אתר גרים לה. הוא נמצא במקום שגורם את המוות הזה. דעה באתר דמות הוא שכיח. אדם אני נמצא במקום של מוות. לא כאן המקום להסביר את זה, אבל אתם זוכרים שיש הבדל בין אני, דל, רש ואביון. זה לא מילים נרדפות. וכל אחד מהם מכוון למשהו אחר. אבל בואו נאמר, מספיק שנגיד שאני זה מישהו שסובל חוסר. זה יכול להיות אדם עשיר שהוא אני. זה יכול להיות אדם עשיר שהוא אני, זה אנחנו מכירים, אין אני אלא בדעת. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל תדעו לכם שזה לא מילים נרדפות. יש לכל מילה היבט שונה, קשור. בסוף יש איזה מכנה משותף, ודל, עמי, אביון, אבל כל אחד מהם זה דבר שונה. אביון זה לשון תאווה, אביתי, זה רצון שחוסר ברצון. אדם שיש לו חוסר ברצון, הוא לא רוצה לעשות כלום, לא רוצה לעשות כלום, אין לו כלום, אין לו רצון. הוא אביון, אין לו רצון. אז הוא אומר, דעת הרדמות הוא שכיח, ובגין כך יקרה מת. כיוון שנמצא במקום של חוסר, הוא נקרא מת, באותו מקום. האוד דחי יצלם, עכשיו זה שמקיים את המצווה ומרחם עליו, הוא יאיב לצדקה, הוא נותן לו צדקה. אילנה דחיי שר יעלוי, עץ החיים שורה עליו. למה? כי מדעת אמר הוא צדקה תציל ממוות. איך אנחנו מפרשים צדקה תציל ממוות? את מי מצילה הצדקה?
אותנו.
את נותני הצדקה. אומר הזוהר הקדוש, זה לא הפירוש הראשון. הפירוש הראשון זה צדקה תציל ממוות עם מצילת העני. מאיפה? מאתר דמות השכיח בה. מאותו מקום שהוא עני, דהיינו שהוא של חוסר של מוות. אז מאותו מקום מוציא אותו. וגם לדאבת ברנש לטאטה, וכיוון שפה אתה מציל אותו ממקום המוות, פה בעולם הזה לטאטה, החינם יעבד לאלה ממש, אותו דבר בדיוק קורה למעלה ממש. דהיינו, זכה חולקה דזכה טוב חלקו של מי שזכה למעבד שמה דקדישה לאלה, בגין כך צדקה סלית על כולה, ולכן צדקה עולה על כולה. ברגע שאתה מקיים את המצווה, אתה מתחבר לעץ החיים. עץ החיים זה, זה המקום שהוא השורש לכל החיים בעולם. אז כשאתה נותן חיים פה למטה, אתה מקבל חיים שם למעלה בשורש. זה הדבקות במצווה. עכשיו כל הדברים האלה הם דברים יפיים וטובים, אבל צריך להוריד אותם לעולם המעשה. בסוף באמת צריך לראות איך אנחנו חיים את המציאות הזו, איך אנחנו חיים מתוך תחושה אמיתית שמה שאנחנו עושים זה מחבר אותנו. צבתא, מצווה לשון צבתא, חיבור. איך זה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, ואיך זה נותן טעם חדש במצוות, במצוות שהן חוקות, שהן חוקים, אם בחוקותיי תלכו, ומקל בחומר בן בנו של קל בחומר, ושם קל מאוד לאבד את הטעם. לפעמים יש מצוות שיש להם טעמים, אבל אם אדם לא יודע את הטעם, זה כאילו שזה חוקה עבור. הוא לא יודע. הוא מקיים עכשיו, הוא מניח תפילים, הוא לא יודע מה הטעמים של תפילים. לא יודע מה הטעם של תפילים. אז בשבילו זה חוקה. למה הוא מקיים? כי הקדוש ברוך הוא אמר. במקרה הכי טוב הוא באמונה, הוא מתאם את זה באמונה, אבל הוא לא יודע את הטעמים. איך הוא יכול ליהנות מהנחת תפילין? איך הוא יכול להגיש טעם ותענוג בהנחת תפילין אם הוא לא יודע את הטעמים? הוא צריך לדעת את הטעמים, מה זה? זה מוקה, זה וניל, זה שוקולד, איזה טעם יש לזה? צריך טעם. עכשיו פתאום מסבירים לו, תשמע, אתה בכלל עושה עקדת יצחק כל בוקר. כל בוקר עושים עקדת יצחק. הימין עוקד את השמאל. עוקד את השמאל. החסד שזה אברהם אבינו עוקד את יצחק שזה הגבורה. עוקד את יצחק. ויש בהנחת התפילין על הלב וכל העניינים שקשורים לרגש. ויש על הראש כל העניינים שקשורים למוחים. המוחים של האדם, אתה מקבל מוחים. יש שתי רצועות, שתי צינורות למשכת השפע. יש אחת יותר קצרה, אחת יותר ארוכה. כי זו שאלה איפה השפע נגמר, צד ימי, צד שמאל, יש המון דברים לדבר עליהם. מה זה החלוקה לזה בתפילין של ראש? מה זה, למה הם פרשיות פרשיות? תפילין של יד, למה זה פרשה אחת? למה סדר הפרשיות הוא כזה? מה ההבדל בין רש"י לרבנו תם? למה צריך להניח את שניהם? כל כך הרבה דברים יש ללמוד, נכון? ולמה אתה, למה אנחנו, כן, ספרדים ומי שהולך אחרי חכמי הקבלה, אז הם מניחים תפילין של יד בישיבה ותפילין של ראש בעמידה. אשכנזים מניחים הכל בעמידה. למה? מה ההבדל? מתוך איזה טעמים מניחים בישיבה ואחריכם בעמידה? מה המשמעות של השבת? מה המשמעות של לעמוד בתפילה? כמה פעמים בתפילה אנחנו יושבים ועומדים, נכון? ברוך שאמר בעמידה, ויברך דוד בעמידה, וכל היתר היא בישיבה. קדוש 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 היא בקדושה בסדרה, צריך דווקא לשבת. למה דווקא לשבת? למה 18 בעמידה עוד פעם? אדם מתחיל ללמוד, אז הוא מתחיל לתום טעם במצוות. טעם. הוא יודע עכשיו, הוא מתקיים מצוות צדקה. יש הבדל אם אתה לוקח שקל לתת לעני, ואתה נותן לו אותה, אתה מחייך אליו, ואתה נותן את זה בלב טוב והכל, יש הבדל אם אתה נותן את זה ככה, אם אתה נותן את זה עם כוונה. שהשקל זה יוד בשל שם הוויה, וחמש אצבעות שאתה נותן לו זה ה-A הראשונה בשם הוויה, והאמה שלך זה הו"ב בשם הוויה, והחמש אצבעות שלו זה ה-A האחרונה בשם הוויה. אתה נותן לו שקל, צירפת שם הוויה. טעם אחר. טעם אחר לגמרי. זה אותו פעולה. זה יכול להיות אותה פעולה. זה כמו אדם שעושה פעולה בלי להבין בכלל, בכלל מה הוא עושה, ואדם שלוחץ על אותו כפתור ומבין שבאיזשהו מקום, גם כשהוא לא נמצא, הוא לא רואה אותו, אותו מקום, תקרה פעולה מסוימת, תקרה תוצאה מסוימת. זה לוחץ על כפתור, זה לוחץ על כפתור. יכול להיות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, אבל זה שיודע מה התוצאה, הוא יכול ליהנות ממנה. כדי שהוא הדליק אור באיזה בית רפואה לאיזה חולה. זה שלחץ סתם על הכפתור, הוא עושה פעולה בלתי משמעותית. אמור לו ללחוץ לחץ. זה שלחץ ויודע שבאותו רגע שלחץ על הכפתור, הוא עכשיו הדליק אור לאיזה מסכן באיזה מקום שהיה זקוק לאור הזה, זה משהו אחר, הוא יכול לעשות מסיבה שהוא הציל מישהו, שהוא סעד מישהו, שהוא עזר למישהו. וזה נכון לגבי כל המצוות. אם אדם יודע מה הטעם של שמירת שבת, של זכור ושמור, מה הטעם? אדם, איסורי מלאכה, מה הטעם של איסור המלאכה? אם אדם מבין מה זה עליית העולמות של ערב שבת, הוא מגיע לקבלת שבת, זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי, הוא יכול לשמוע את הרעש של העולמות עולים, של המלאכים, של הצרפים. הוא יכול לשמוע את הניגונים. הוא עושה את קבלת שבת לא כי עכשיו זה עושה מצב רוח, הניגונים והשירים, אז זה יעשה אותו שמח. אלא הוא נעשה שמח מזה שהוא בקבלת שבת, אז ממילא הוא שר. ממילא הוא רוקד. לא רוקד בגלל שהניגונים יפים, אלא הוא מנגן בגלל שהוא שמח, כי עכשיו זה הזמן של עליית העולמות. מתנתקים מהעולם השפל שאנחנו שישה ימים היינו בו. שיודעים את הטעם זה אחרת. עכשיו, אותו דבר בדיוק לגבי ספירת העומר. אם אנחנו סופרים את העומר ולא מבינים מה אנחנו פועלים ולא מכירים את הטעמים, אז אנחנו קיימים מצוות ספירת העומר בלי להבין, אבל זה יהיה בשבילנו חופה, זה יהיה בשבילנו חסר טעם. ומשהו שהוא חסר טעם בסופו של דבר קשה מאוד להחזיק אותו לאור זמן. יש מצוות יסודיות בעם ישראל שבדורנו לצערנו מאבדות מהעוצמה והכוח שלהם, יסודיות, אפילו ברית מילה. אתה פתאום מתחיל לשמוע אנשים אומרים למה לא שאולי יעשה את זה רופא, למה בכלל צריך לעשות, אולי זה רחמים על הילד, דר בעלי חיים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. לקראת אלה עולה לבין שמונה ימים לעשות את המיתוח, אז הוא חכה קצת עם זה, מה זה, לא שמונה ימים, למה, מה, זה לא בגיל שנתיים, בהרדמה. מה בגיל שמונה ימים, טראומה לכל החיים אתה עושה לו? כל מיני ביטוי. למה זה מתעורר? כי אנשים לא יודעים את הטעמים של הברית. לא יודעים את הטעמים, אז זה נראה בעיניהם משהו פגני, קשה, לא מוסרי. אבל אם אדם יודע את הטעמים, הוא לא מעלה בדעתו להגיד את זה. לא מעלה את זה בדעתו. ברית המילה זה הדבר הכי חשוב, הכי גבוה, שאפשר לעשות לתינוק, לילד. כל החיים שלו יכולים להיות מושפעים מברית המילה. כל החיים שלו מושפעים לטובה מברית המילה. וזה מאוד משנה מי יהיה המועל, וזה משנה עם איזה כוונות אבי הבן יבוא, וזה משנה מה הוא יכוון שם באותו זמן ממש. זה עושה הבדל תאומי. וזה משנה איך המועל יעשה את הפריאה ואת המילה ואת הפריאה, נניח זה לעיכובה, אם הוא לא עושה זה כמו שצריך, זה מעכב את המצווה. זה נניח היום יחסית יודעים את הטעמים האלה המועלים. אבל מציצה, היום רוב המועלים, לא יודע רוב, לא רוצה להגיד משהו בהכללה, אבל הרבה מאוד מהמועלים לא מבינים בכלל מה הם עושים במציצה. אם הם יודעים מה עושים במציצה, לא היה גדל דור שגדל בבתים של יהודים דתיים, שומרי תורה ומצוות, שלא מתחבר לרוחניות. וזה הכל תלוי במציצה בברית. וכל הפעולה של המועל זה על המעילה של דם הברית ודם והיין, ולכן נקרא מוהל, כי הוא מוהל יין בדם, עושה מיתוק של הדינים, וכשהוא לא יודע את זה ולא עושה את זה, אז כל הקטע הרוחני הזה נגרע מהילד הזה לעולם. עכשיו הוא צריך להתחיל רוחניות מנקודת התחלה מאוד יחסית, מאוד נמוכה. ולא מבינים למה, לא מבינים למה הוא לא מתחבר לרוחניות. לא מתברר לך את הברית, מבטיח לא אתה לא... לא, המועל לא עשה מציצה, או עשה מציצה כלאחר יד, או עם איזה מבחנה או קשקושים וזה, ולא מעל עם היין. ספירת העומר, המילה, אתם יודעים שאנחנו הולכים ללמוד על, על נושא מסוים, אנחנו הולכים לחפש איפה המופע הראשון שלו בתורה. אז המילה עומר מופיע לראשונה בתורה, עומר, בצורה הזו. יש את האותיות של עומר, יש לפני זה. המחרש שהיה ערום מכל חיית השדה. ערום זה אותיות עומר. אבל המילה עומר מופיעה בפעם הראשונה בשמו של קדר לעומר. קדר לעומר מלך אילם. זה היה, זה הפעם הראשונה שהמילה הזו מופיעה. היא מופיעה בתורה בעוד כמה מקומות, יש בספר דברים. לא, לא בספר דברים מופיע כמה פעמים, פעמיים לפחות, כתוב על אשת יפת תואר לא תתעמר בה תחת אשר העניתה, ובגונב איש ומחרו, אז כתוב שם כי נצא איש גונב נפש מאחד והתעמר בו ומחרו, נפש מאחד והתעמר בו ומחרו. שם שני מופעים, יש בדניאל שער ראשה 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 כעמר נקה, ככה זה ככה מובא שם
גם באמורה, זה מופיע,
כן, במילה אמורה, אבל זה לא עומר, פה אנחנו מדברים על העומר. ובמן, במן, המן כתוב ותן שם מלוא העומרמן. אנחנו מכירים גם להלכה את העניין של מאמר, נכון? מלאכת מאמר אחת מלמצאת אבות מלאכה אסורות בשבת, זה מלאכת מאמר. מאמר, מה זה לאמר? זה לעשות ערימה. לעשות ערימה זה נקרא לאמר. במילון זה איסוף וקיבוץ של דברים למקום אחד, זה נקרא לאמר. מזה בא עומרים וכו', שזה הכוונה ערימות. אז עכשיו אנחנו פחות יודעים פחות או יותר על מה אנחנו מדברים. בזמן המקדש, מה שהיה מוקרב, זה היה, אנחנו אומרים ספירת העומר. אנחנו אומרים ספירת העומר כי בזמן המקדש מה שהיו עושים, זה היו מקריבים קורבן שעורים, שהיה מאכל בהמה בדרך כלל. כל ימי הספירה היו מקריבים את הקורבן שעורים, היו מגיעים לחג השבועות, והיו מקריבים קורבן חיטים, לחם. לחם שהיה עשוי חיטה, שזה מאכל אדם. העומר הזה, כמו שלמדנו בחד השיעורים הקודמים, היה מנופה ביוד ג' נפה, היו מנפים אותו ב-13 נפות, עד שמשלושה עומרים היה נשאר עשרון אחד מנופה. תראו לעצמכם איזה סולד זה היה העשרון הזה, כן? עשרון אחד. אז חז"ל מלמדים אותנו שהעומר במובן הפשוט שלו זה לקבץ את הכוחות של האדם בימים האלה דווקא, לקבץ לתכלית אחת. תכלית אחת. התכלית היא להגיע לאחד. להגיע למציאות שהכל בעיניי, כל מה שאני רואה בעיניים זה את האחד. את אחדות הבריאה, את אחדות הבורא, את אחדות עם ישראל, את הכל, כל הכוחות של האדם צריכים להתקבץ למקום אחד. ולתכלית אחת, וזה מה שצריך לעשות. לכן הוא נקרא אדם, אגב, נכון? כן, אנחנו מכירים את הנוטריקון, דרך מצוותיך ארוסה. דרך ד', מצוותיך מ', ארוסה א', זה אותיות אדם. דרך מצוותיך ארוסה. כשאדם עושה את הדרך הזו של לרוץ אחרי המצוות, אז ממילא הוא ראוי להיקרא אדם, ולכן גם ימי העומר הם בכללותם ימים של דין. וימים לא קלים הימים האלה. למה הם ימים של דין? כי בימים האלה כל פעם שיש חוסר, חוסר מבטא דין. ובימים האלה אנחנו חסרים בעבודת המידות. לכן אנחנו צריכים להרבות בעבודת המידות דווקא בימים האלה, כדי למלא את החוסר הזה, למתק את הדין. אבל הימים האלה באופיים גם מגלים את החוסר. זאת אומרת, אל תתפלאו אם אתם הולכים, תשמעו אנשים מקטרים, ואנשים קשה להם, וכואב להם, ופתאום מתעוררים כל מיני בעיות, וכל מיני דברים שלא היו קודם, וכו' וכו', דווקא בימים האלה. כי הימים האלה מבטאים חוסר. הם דורשים מאדם להיחשף לחסרונות שלו, ולעבוד על המידות באופן כזה שימלא את החסרון. יש לאדם חסרון באיזושהי מידה, היום אנחנו בתפארת של היסוד. אנחנו שבוע מאוד מאוד חשוב השבוע של היסוד, שבוע של חיבורים בתפארת של היסוד. אם לאדם יש חוסר והחיבורים שהוא עושה הם חיבורים דלים ועשוקים ומסכנים וקטנים ולא בגדול ולא בפאר ולא בצורה שמפארת את עושה, זה החיבורים כמתברגים, אני מדבר על חיבורים מהדברים הכי פשוטים בעולם ועד החיבור הכי גבוה שזה בין איש לאשתו, ויותר גבוה מזה בין המאמין לאנושיו. כל החיבורים שאדם יכול לחשוב עליהם, מעביד, עובד, חנווני במקולת, פקידה בבנק, כל מה שהוא יכול לחשוב עליו, שומר בחניון, לא יודע מה, עם כל אחד כזה יש לנו איזה מגע, יש לנו איזשהו סוג של חיבור. אדם יכול לעשות את החיבור האלה, חיבורים מינורים. אני יכול להגיד לך שבאחד ההזדמנויות שביקשתי לעבוד על העניין הזה של החיבורים, של היסוד, אז שמתי דגש קצת על השומרים, גם בעקבות קצת קראתי את הספר של הרב ליאור אנגלמן, שקופים. אז יש שם סיפור מרגש מאוד על יחס לקופאית בסופר. בקיצור, התחלתי להגיד, לתת קצת יותר תשומת לב לאנשים שאנחנו בדרך כלל לא רואים אותם. זה ההוא שעושה את החותמת בסופר, והקופאית, והשומר בפתח של הבנק. ויש גם שומר אחד שבפתח של איזשהו בניין שאני יוצא לי להיות בו די הרבה פעמים שבוע יחסית, 4-5 פעמים שבוע אני נכנס לאותו בניין ויש שם שומר בפתח. ולתת לו, זה לא להגיד לו שלום ולהמשיך כאילו הוא אוויר, אלא זה לעצור. קודם כל להגיד את השלום בעמידה, אני עומד, עוצר, שלום, תסתכל לו בעיניים, מה שלומך? עכשיו אני לא אומר מה שלומך, זה לא שאומרים לבן אדם, כמה, בעניינים, מה שלומך? הכוונה זה שתוק, לא רוצה לשמוע אותך, בוא נתקדם הלאה, זה הכוונה. תן לי, יש לי עוד המון מה לעשות בהמשך, שחרר, רק רציתי להגיד לך שאני ראיתי אותך, זהו. עכשיו, אם נשנה את זה, ואתה בא אל אדם שכל היום הוא שומע שלום העניינים וממשיכים ללכת וכזה, אתה עוצר, אתה מסתכל לו בעיניים, אתה אומר שלום, מה שלומך? והתגובה הראשונה שלו זה אלם. אני אומר לכם, בדידי אבא עובדה, התגובה הראשונה שלו, הוא לא מבין איפה נפלת עליו, מה אתה עושה ממנו ועליו, איזה מין חייזר זה. מה אתה מצפה עכשיו? לשמוע את כל סיפור חיי? כאילו, מה אתה מצפה? אז אני אומר לו, נו, איך עבר היום? שומעי לי, אל תשאל, תראה איזה חום היום, הם לא שמים פה מעבר, אמרתי, דיברתי, ניסית לדבר עם ההנהלה, אז הוא מתחיל עכשיו לדבר איתי בפסוקים. עכשיו, זה בן אדם, אין לו כיפה לראש, אין לו שום דבר. מה מתברר? צאצא של הקמרנה. תלמיד חכם, חבל על הזמן. זה כמו למצוא אבן טובה מתחת לאבק, לא יודע, מתחת לחול. פתאום יש תלמיד חכם כזה. אז אתה בא, מרוויח עוד 5 דקות של איזה שיחה מעניינת, עוד איזה סיפור על אבות אבותיו, עוד איזה דברים שהם עוברים במשפחה שלו, לא הייתי שומע אותם בחיים אם לא הייתי עוצר לאלו. לא הייתי שומע אותם. וגם יצרת יחסים טובים, נכון? היה פעם סיפור עלו, הוא מפורסם, בטח כולכם מכירים אותו. זה משלח, זה אמיתי. זה משלחת של שוחטים שיצאו לארגנטינה לשחוט שם בהמות. מביאים בשר מדרום אמריקה, אין על הארץ. אז הם יצאו, היו איזה 10-12, לא זוכר כבר. שר כזה, אבל פחות או יותר, של שוחטים שיצאו לשם. הם היו בבוקר מגיעים אל תוך המפעל, זה מפעל ענק, ענק, של שחיטת בקר, ושם במפעל הזה היו חדרי קירור, שמקפיאים את הבשר, תראה, מינוס 40, זה מה שהולך בדרך כלל, משהו בטמפרטורות האלה, שוקפיז כזה, בדיוק. הם היו עובדים, מסגרת העבודה, יוצאים, נכנסים, הולכים, באים וכולי. יום אחד, עכשיו היה, כולם היו נכנסים למפעל, בפתח המפעל שומר גוי. זה גוי זקן, כולם נכנסים, אומרים לו, לא יודע איך אומרים בספרדית, בוא נסגיס, כולם, אבל איך?
כמוסטס,
לא כן. אומרים, אבל לא שואלים את השלום, אלא אומרים לו שלום ונכנסים הלאה לעבודה. באו לדבר עם גויים, באו לעבוד. אחד השוחטים היה כל פעם עוצר לידו, שואל אותו מה נשמע, איך אתה מרגיש, איך היה לך, מה מענה. יום אחד אותו, הם נמצאים שם חודשים, אגב נמצאים שם חודשים וחוזרים אחרי כן לארץ. פה בקהילה היה גם אחד שהיה יצא לשיטות האלה. אז יוצאים מהמפעל וחוזרים. הם חוזרים השוחטים, הם רואים שאחד השוחטים חסר. חוזרים למלון, הם רואים שאחד השוחטים לא עלה איתם בהצעה כנראה, הם חסר. אחד לא מבין מה תרום תקוע, מתקשרים למפעל, אחד לא עונה להם, אחד סגור, לילה. בקיצור, אחד השוחטים ננעל בשוק פריז. ננעל בשוק פריז, הסיכוי שלו לשרוד שעתיים שמה הוא קלוש ביותר, גם הוא עושה המון התעמלות והמון זה והמון זה, שעתיים שלוש הוא קופה למוות. אלא מה? פתאום שם נפתח את הדלת והשומר מוציא אותו. אומר לו השוחט, תגיד לי, מה אתה מלאך? מה אתה אליהו הנביא? איפה הגעת? הכל חשוך, כל המפעל סגור, כל השוחטים כבר הלכו. מאיפה הגעת למקרר להוציא אותי? אומר לו, תשמע, אתה כל בוקר אומר לי שלום, מה נשמע, שואל אותי על הילדים ועל הכל. אני כל פעם שאתה הולך, אתה אומר שלום. אני היום שמתי לב שלא אמרת לי שלום, שלא הלכת. לא יצאת. התחלתי לחפש אותך. חפש אותך, מוצא אותך במקרר. לא אליהו הנביא, לא... סתם! חיבור נכון עם בן אדם. סתם חיבור. תמיד כמה בחיים הדברים האלה משמעותיים בדברים שאפשר להעריך אותם מיידי, כמו הסיפור סיפרתי עכשיו, זה שווה את החיים, נכון? אבל מה עם בן אדם שגמל איזשהו טוב? אני לא מדבר בכסף או בזה, במילה טובה, בשלום, בשיחה, ואחרי כן, פתאום אותו אחד שהוא גמל איתו את הטובה הזו מסתבר להיות איזה מישהו שהוא צריך אותו, אם זה במשרד ממשלתי או אם זה במקום אחר, והוא אפילו לא זוכר אותו, אבל זה שהוא גמל איתו טובה זוכר, והוא בא אליו ואומר לו, אתה יודע, אני חייב לך, אני אעזור לך, מה אתה צריך, איזה דבר אתה צריך. זה החיבורים האלה שאנחנו נמצאים, זה לאמר את הכוחות, זה לעבוד על המידות. חלק מעבודת המידות זה היום אנחנו בתפארת שלה, זה לעשות את הדברים בגדול, לא להסתפק בזה שלום קטן. וזה לא רק, זה בכל דבר. מה אם בזוגיות? אם שבוע עסקנו קצת עם הגמרא ביבמות המחבט, ושמה בסיפור של תלמידי רבי עקיבא, 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, מגבת ועדן כפטר, כולם נפטרו בפרק אחד. אז רבי עקיבא בסופו של דבר יורד לדרום ומעמיד חמישה תלמידים. לא יודע אם אתם זוכרים, לא משנה, גם לא זוכרים. אני שאלתי תמיד למה חמישה? למה לא ארבעה? למה לא שישה? למה לא 12? למה דווקא חמישה? וזה עלה בדעתי שזה קשור לעובדה שהגמרא משתמשת, הגמרא הייתה יכולה להגיד 24,000 תלמידים אלו רבי עקיבא. אבל זה לא מה שאומר. ומה אומר? 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי. אז יש תירוצים שונים וטובים, בטח יותר משלי, אבל אני עלה בדעתי לומר כך, שזה חמישה, כי בחמישה יש לך שתי זוגות ואחד שאין לו זוג. אז האחד הזה יכול לייצר זוגות חדשים כל הזמן. הוא עם זה הוא זוג, עם זה הוא זוג, הוא יכול לייצר זוגות, זה דבר ראשון, קודם כל. אבל הדבר השני, זה עליו דעתי השנה, פסיעת הדשמי, אני מקווה שזה נכון, אבל זה מרגיש לי מאוד חזק, מאוד נכון, זה ש12,000 זוגים, בכלל הכוונה לא ל-24,000 תלמידים שלו. ול-12,000 זוגים זה 12,000 תלמידים של כל אחד מהם הייתה בת זוג. ושלא נהגו כבוד זה וזה, זה בכלל זה לא נהגו כבוד עם האישה שלהם. כי הם היו נעלמים לשנה או ליותר ולא באים הביתה. אז לרבי עקיבא היה אחד שאשתו שלחה אותו ל-12 שנה. אבל אצלהם היא לא שלחה אותם ל-12 שנה. היא לא הסכימה שיסע לחוץ לארץ מתי שהוא רוצה. וזה עניין של כבוד. כמה צריך להיזהר בדברים האלה בהונאת אישה? רק היינו בפרשת בער, נכון? פרשה הקודמת, כמה צריך להיזהר בהונאה? זהו בנשים, במעטן מצויה. אבל אנחנו מי הזה, נכון? אז אולי זה זה. אז זה הזמן שזה בדיוק הימים האלה, שנותרו רק 11 יום. בשבוע של, של, של היסוד, שזה השבוע הזה, נותרו ימים ספורים. וספרתם לכם, היום תח ותח לעומר. היום. כל יום הוא משמעותי. כל יום הוא יחידני, הוא לא חוזר על עצמו. אתמול זה היה גבורה שביסוד. לפני זה זה היה חסד שביסוד. ואין שניהם עם זה. כל יום עם העבודה שלו, כל יום צריך להיות מנוצל, כל יום צריך להיות מדויק, כל יום צריך לשבת לחשוב, מה זה היום? היום זה תפארת של היסוד, בוא נראה, מה זה אומר? מה זה אומר? סליחה? אפשר לראות זה גם ככה, בבקשה. אם אדם רואה את זה, נראה, אומר, זה חיבור של יעקב יוסף, וזה מוביל אותו לעבודת המידות באיזשהו אופן, בבקשה, תשב לחשוב, מה זה? מה זה היסוד? מה זה יסוד בכלל? מה זה יסוד בחיים שלנו? מה זה יסוד בקיום שלנו? מה זה היסוד שמדברים עליו כל כך הרבה? עכשיו לחשוב, עכשיו מתוך זה יתחיל לעבוד. יתחיל לעבוד, ואנחנו נשלים בעזרת השם ממתת שערים, ונביא את כל הממתת שערים בסופו של דבר בעומר, באיזה חבילה אחת כזו, אל שער הנון. שהוא שער מחודש, שער הנון זה שער מחודש, הוא לא בספירה, אנחנו לא סופרים את היום החמישים. סופרים 49 ומקבלים את החמישים במילה. נכון? אתם שמתם לב לזה. אנחנו סופרים למתן תורה, אבל את מתן תורה אנחנו מקבלים בלי הספירה. אתה מספיק שספרת 49, את החמישים אתה מקבל ממילה, אתה לא צריך לספור אותו. אתה לא צריך להעיר אותו. הוא כבר הערה שמתלבשת בכלים שאחדת 49 ימים. דבר עצום, זה היום הראשון בשבוע השמיני, זה היום החמישים, דווקא בשבוע השמיני, כי השמונה הוא למעלה מן הטבע, אתה בנית טבע חדש, טבע זה לא רק הנייצ'ר של ה... כן? שבאמרים בנשיונל גיאוגרפיק, טבע זה גם טבע של האדם, אתה בראת טבע חדש לעצמך, בנית כלי חדש, תקבל אור חדש. תקבל אור חדש. עכשיו זה לא מתג של חשמל, אתה עושה ככה ועוד נדלק אור, זה ברוחני, ברוחני אתה לא מיד מרגיש את זה, כדי להשאיר חופש בחירה לאדם. אבל תצאו מנקודת הלכה, תהיים באמונה שלמה שזה ב-100% עובד, ב-100%, אין תקשושים, אין, אבל לא מרגישים את זה מיד, זה לפעמים לוקח זמן. ברור שאם אדם עושה רק בשביל לקבל את התוצאה של האור, זה בחינת עבד שמשמש את אדונו על מנת לקבל פרס. זה קצת, ירימו עליו קצת קיים בעצם. יצטרכו למרק אותו מזה, מהדבר הזה. אבל אם אדם מקיים שלא על מנת לקבל פרס, אלא הוא מקיים כי הוא מבין שזה רצון השם, ורצון השם זה ודאי הדבר טוב ביותר בשבילו, זה הדבר הנכון, וככה צריך להתנהל. עכשיו הוא לא רוכש טעמים, הוא מבין שזה יוצא חברה יותר טובה, וזה יוצא משפחה יותר טובה, וזה תורם בסופו של דבר למארג כולו. זה בונה מלכות להשם בעולם, מלכות יפה, שהיא נראית טוב גם. היא לא רק כשאנחנו יושבים פה, אנחנו יודעים שאנחנו היהודים זה עם מוסרי ונעלה וכו', אלא כל העולם פתאום רואה את האור שבוקע מארץ ישראל, מעם ישראל שיושב בארץ ישראל. כל העולם, זה נקרא מלכות השם. השם, המלכות שלו היא גדלה בעולם. כולם מסתכלים, אומרים, תראו את היהודים האלה, אין דברים כאלה. זה העם בחר, זה העם שברור שהקדוש ברוך הוא בחר אותם. אתה רואה, מוסרים ועוזרים אחד לשני, ואין ביניהם לשון הרע, ואין ביניהם שנאה ודליטורים, ואין מלשינים, ואין שחיתות, והכל טהור, והכל נקי, והכל יפה. מתגעגעים, תראה איזה מוצלחים הם. מה, בטח שהם מוצלחים, והקדוש ברוך הוא נוגע בהם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. תראו בפרשה שלנו, אפרופו, ואנחנו מסיימים, בפרשה שלנו מה כתוב? כתוב טהרה. רק נשלים את הנקודה. העניין הזה של ה... ואז אני אראה משהו פרשה שהוא... לא יודע איך הגויים לא רואים את זה. כשאנחנו מאמרים את הכוחות, וכשאנחנו מתרכזים בעבודת המידות וכולי, אז חלק מהעבודה זה התמדה, נכון? כמו שעברנו את השבוע של הנצח, ובכל שבוע, מחר, יהיה לנו את הנצח שביסוד. מה זה הנצח? הנצח זה התמדה, עקביות, להמשיך ולעקות ולהמשיך ולעקות עד שהקיר נשבר, עד שהקיר של התימות בלב נשבר, נכון? אז מה זה קרי? קרי זה בדיוק הפוך מזה. קרי, אם תלכו עם מי בקרי, כמו שכתוב בפרשה, אומר רש"י, רבותינו אמרו הרי, במקרה, זמני, לא קבוע, לא עקבי, לא עם מסלול, אלא פעם פה, פעם פה, אופורטוניזם כזה. גם קרירות, שאינו אלא לפרקים, כן תלכו הרי במצוות. אז איך, אז כתוב, איך אומרת התורה על זה שם, אם תלכו עם מי בקרי, אם תלכו עם מי קרי, הלכתי עמכם בקרי ובחמת קרי, וכמה פעמים זה נזכר. תראו דבר מעניין, קרי גימטריה עומר. קרי גימטריה עומר. ההבדל, מה שעושה את ההפך מקרי, זה עומר. עקביות. עבודה. פעמים סיזיפי. אבל זה לא נעצרים. לא עוצרים. יש שיעור, שיעור קבוע, לא מפספסים. יש לימוש לקחת על עצמך, אין להפסיק באמצע. אין. אחרי זה קרי. זה לא... זה חיים כאלה שלא מפסיקים באמצע. אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך להתמיד. אתה חייב להתמיד. שום דבר הוא לא במקרה. הכל מעט השם. אתה צריך להיות עקבי, זה חלק מהניסיון בדברים. כמה פעמים בעלי תשובה מתחזקים, לקר על עצמו מצווה, לקר על עצמו להניח תפילים, זה דוגמה בולט, פתאום קופצים עליו כל מיני דברים, ופתאום, זה יכול להיות דברים שנראים חיוביים, אומרים לו, שמה, אתה עושה קידום בעבודה, מהיום אתה חייב להיות ב6:30 במשרד. והוא, הזמן שלו מ6:30 עד 7 הוא היה מניח תפילים בבית. רק החליט להניח תפילין, כבר נותנים לו קידום, רק שהוא לא יניח תפילין. ויכול להיות גם הפוך, שמקבל, הוא יצא מהבית אחרי שהוא יניח תפילין כולו באורות, נכנס לאוטו מניע, עובר את הפינה, שוטר אומר לו, עצור בצד, תבלי חגורה, לא הדלק את האורות, לא עשית דקה, אין פרופורט. רק אפשר להניח תפילין, אומר לעצמו. זה מצווה וזו שכרה. וכך קופצים על כל מיני דבר, העיקר שלא יתמיד. העיקר לא להתמיד. וכמה זה חשוב בהתמדה הזו? בחיים בכלל. אז העומר זה עניין של התמדה. עבודה על המידות בהתמדה. יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. לא עוד פעם, אחרי יום ואחרי יום ואחרי יום ואחרי יום. כל פעם זווית אחרת. ליטוש אחר. וזה עבודה אישית, פרטית, כל אחד ואחד. ספרתם לכם, כל אחד עם הספירה שלו. ועם העבודה שלו, ומידות שיותר קל לו לטפל בהן, ומידות שיותר קשה לו לטפל בהן. והוא חייב דווקא שם לתת מאמץ יותר גדול, ולהיות שם עוד יותר עקבי, ועוד יותר מתמיד, ועוד יותר ישר עם עצמו. שעשיתי עוד רק, הפרשה אומרת, הפרשה אומרת דבר מדהים. אומרת הפרשה קרה במסגרת מה שנתפס כהפך הברכות. אז יש פסוק שאומר, ככה, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. והשימותי לשון שממה. אומר רש"י הקדוש ככה, זו מידה טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהיה שוממה מיושביה. כאן רש"י אומר, והעיקר שצריך חכמים מוסיף עליו, וזהו גם כן כוונת הכתוב, ושממו עליה אויביכם שלא יוכלו לדור בארצכם מחמת השיממון. שארץ ישראל נטושה ועזובה, כמו שמתאר מרק טוויין, כן, בקצת יותר מפני 100 שנה, זה ברכה, זה לא כללה. למה זה ברכה? כי האויבים לא יושבים עליה, הם לא יכולים להחזיק פה מעמד, הם, ועם ישראל מגיע, אין לך קץ מגולה מזה. זה דברים מפורשים. רש"י כתב את זה הרבה לפני שהאסלאם היה פה, הרבה לפני, מאות שנים לפני, שהאסלאם עוד לא ידע בכלל לירושלים. אנחנו כותב את זה. וכשהם היו פה בארץ בשלטון של הממלוקים והטורקים והאוטומנים ומה שזה לא היה, פה הייתה שממה, ביצות, מלאריה, כלום לא היה פה. יכולת ללכת שלושה ימים, הלך שלושה ימים לא לפגוש נפש חיה. הנה עם ישראל חזר. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כן, אנחנו בונים בניין, כל אחד בונה את הבניין של עצמו, עשיתם אותם, אנחנו עושים בניין רוחני של שורשים שמשפיעים על הנופים, כל אחד בפני עצמו וכולנו יחד. ובסופו של דבר זה גם כתוב בפרשה, כתוב בפרשה בצורה מפורשת שכולנו יחד, ערבים זה לזה, ועם מלא הערבות הזו אנחנו לא היינו שורדים. הערבות ההדדית הזו היא סוד השרידה, בוודאי גם התורה הקדושה וכו'. אבל מה שכתוב, וקשנו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם, ראשי הקדוש אומר וקשנו איש באחיו, אז הוא מסביר את הפשט, ואז הוא אומר ככה, הוא מדרשו, וקשנו איש באחיו, זה נכשל באבונו של זה, שכל ישראל ערבים זה לזה. ערבים זה לזה. כשאנחנו עושים את עבודת המידות האישית והפרטית שלנו, אנחנו משלימים גם בערבות הכללית כלפי כלל עם ישראל. גם האחריות שלנו לחברה מושלמת מיני ובין. כמה זה חשוב, כמה זה נצרח, במיוחד אם אנחנו עושים לזכות לבניין בית המקדש, לביאת גואל צדק, במהרה בימינו בעזרת השם, שזה באמת מאוד מאוד קרוב, כל הסימנים, הזמן, העידן, התקופה, כל מראה שאנחנו ממש 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 בפתח. עכשיו דליה, את רוצה למסור את ההודעה? אני רק לא זוכר.
אז אני אומר, אני אומר כמה מילים.
בואו חצה, אדוני, אני אומר לך, העולם יישב כל מיני דבר.
החלטנו לקרוא, זה יצא ככה, תאריך מה שהיה לנו החוויה המצוי ולעבוד קדושה. דווקא זה אורכי מלחמה, כנגד מה שחווים אותם, אז לקראת יום ירושלים ולקראת...